אצל הרב קאפח, כל פעם שיש מילה אמביוולנטית, אז הוא פשוט כותב את האמביוולנטיות למטה, ואז זה עוזר.
אין לדעת, תראה, למשל גם התרגום שלו למכוזרי, יצא את התרגום הכוזרי שלו, שבו יש לו הרבה מאוד ביקורת נגד אבן שמואל, חריפה ביותר, אבל גם על התרגום שלו יש הרבה מה להעיר. כן? טוב. זה השפה של דיבור, מה אתה רוצה? השפה של הפילוסופיה הייתה ערבית, זה דיבור ערבית. אמר הכוזרי, אגב, הרמב״ם שכתב גם בעברית וגם בערבית, אז ספרי הרמב״ם בעברית שתוכנם פילוסופי, גם שם יש אמביוולנטיות. זה לא כל כך פשוט. כן, למשל הלכות יסודי התורה של הרמב״ם. לא קל כל כך לדייק מה הוא רוצה באמת לומר. לא פשוט. יד החזקה, הוא כתב בעברית. חוץ מספר המצוות שהוא כתב בערבית. טוב, סמך א', אמר הכוזרי, די לי בבירורך זה. כלפי הספק שנתעורר בנפשי, מדוע זה תתמה הפרשת גוף זאת, רצוני לומר הזרע, אם כי כולה אוויר, את אשר לא יתמאו השתן והצועה, על אף כיעור ריחותם ומראיהם, ועל אף שכיחותם. כן, זה מובן מה שהוא אומר. לפי הגדרת התומעה שנתן כאן החבר, הכל מובן. התומעה זה איפה שהיו חיים ונעלמו. אז עד רבה, ההפרשות הרגילות של הגוף, לא היה בהם חיים, זה היעדר חיים. אז שחרור הגוף מהם זה תוספת בריאות, לכן אין פה טומאה. מה שאין כן, הזרע, שהוא עשוי להביא חיים, והחיים האלה עבדו, לכן הוא מתאמן.
למה נותנים ידיים כשיוצאים מקטע
כזה? זה מצד רוח רע. רוח רע ששורה על הידיים.
לא מצד ניקיות?
משהו אחר. זה גם מצד ניקיות, גם מצד רוח טומאה. לא, לא רוח טומאה, רוח רע, משהו אחר.
שלא נותנים ממש
בכלי,
נכון?
מה זה משנה עכשיו? אני לא מבין את השאלות האלה. טוב, על אף כי הוא רחות, כן, לא נותרה לי כי מה שאלה בדבר צרת הבגד והבית. ומה זה צרת הבגד? אמר לחבר, כבר אמרתי לך, כי אלה מן הדברים שנתייחדה השכינה בהם. כי הנה השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים שבגוף האדם, בהיותה נותנת להם חיות אלוהית ומתנה להם זיו ויופי ואור בנפשותם ובגופיהם ובלשוביהם ובלבושיהם ובמעונותיהם. וכאשר החכם מהם נבערו עצותם ונולד כיעור בגופם וחלף יופיים. פה אתם רואים דבר מאוד חשוב. היהודים בזמן הגלות מגעילים. נכון? הם לא יפים היהודים בזמן הגלות. למה? יש להם אף ארוך, כזה עקום, כדי לתפוס את הדולרים, נכון? ככה אמרו האנטישמים. ויש להם בכלל...
גם הכוזרי בהתחלה תיאר את היהודים.
מה? כן, כן, נכון. בארץ הם יפים. הצבר יפה.
לא, מה השתנה?
מה השתנה? חוזרת השכינה. לא, 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 לא. חוזרת השכינה לשרות. היהודים יפים בארץ. עובדה?
לא, לא.
הטיפוס הקלאסי של הצבר, נכון? יפה, הבלורית. והתואר. איפה זה בא? אז הוא מסביר לך. זה בא מזה ששורה שכינה או לא שורה שכינה. גם יוספוס פלביוס אומר שמשפחת החשמונאים היו יפים ביותר, ושיופיים נודע בכל האימפריה הרומית. כן? זאת אומרת, זה היה דבר מיוחד. אז זה כאן מה שהוא אומר, זה ביטוי להשראת השכינה. ככל שיש יותר שכינה, כך יש יותר חיים, יותר ספרים, יותר ביטויי אומנות, יותר יותר מהכל. אבטיחים, למשל, אבטיחים של היום. איזה אבטיחים גדלים בארץ. אתה רואה?
הפריחה תרבותית
והרוחנית
של המסעדה
בגלות? לא. מה היה? איזה פריחה תרבותית הייתה בחוץ?
התלמוד למשל.
התלמוד, מה זה התלמוד?
הבבלי.
נו, זה שום דבר. שום דבר.
חכמי ישראל הגדולים.
זה שום דבר, התלמוד. התלמוד זה שארית. במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. זה כתוב בסכת הנדרי.
אבל זה מה שיש לנו הכי טוב.
זה הכי טוב, זה סימן, תזכרי כמה שירדו. יש קצת יותר טוב מזה, יש המשנה. יש קצת יותר מזה, התנך. אלה נכתבו בארץ.
לא, זה לא מה נגיד.
זאת אומרת, התלמוד הוא פירוש למשנה. והמשנה היא ארץ ישראלית. מישהו אמר לי גם בחוץ לארץ, תראה כמה גדולי הפוסקים היו בחוץ לארץ. אבל דווקא עד רבה. זה שם גדולי הפוסקים זה סימן שלא היה כלום בחוץ לארץ. מה זה לפסוק? לא, לפסוק זה על סמך התוכן שקדם. כלומר, לא אתה מייצר את הדברים, מישהו אחר ייצר את זה בשבילך, ואז אתה צריך לפסוק, איפה זה פה, פה, שם. הלכה כזה, הלכה כזה. לא חידשת כלום. שום דבר. אבל שולחן ערוך, כן. איפה נכתב?
פה,
בגליל. נכון?
הרמב״ם,
אה, הוא לא חידש. מה עשה הרמב״ם? הוא לא חידש כלום.
מהר"ל?
רגע,
הרמב״ם לא
כתב
איפה?
מהר"ל?
רש"י.
זה הכנות. לא יודע אם הכנות. כן, מה שהוא כתב בחוץ לארץ, בכלל לא דומה למה שהוא כתב בארץ. אפילו הכתב יד שלו. אני ראיתי את כתבי הרב קוק. כתבי היד של הרב קוק. אז רואים, הכתב יד שלו בחוץ לארץ, זה כתב יד מסודר של ילד טוב בבית ספר. פתאום מגיע לארץ, מהפכה. ממש, זה התחיל להשתולל, כל הכתב יד שלו. ומה קרה פה משהו? דוקטור, תגיד לנו
מה שניקן הוכחה שאין שני
ישעיהו. אה, לרב קוק יש הוכחה שאין שני ישעיהו, יפה. אולי זה הוכחה שיש שני ישעיהו. כמו שיש שני רב קוק. כן. בסדר?
ב-50 שנה האחרונות, גם יש ספרות מקומית?
בוודאי. האנציקלופדיה התלמודית. תורת הרב קוק. תורת הרב קוק. זה באמת אחד הגילויים העמוקים של התחדשות רוחנית.
זה דבר כל
כך מהיר,
או שזה לא...
זה מהיר, כן, ודאי.
מה
יש קריאות
התלמודית?
זה
יצירה.
זה יצירה מיוחדת במינה, כן.
מה?
גם פירוש משנת קהתי.
חסידות.
חסידות, נכון. חסידות מה זה? חסידות זה היה, איך לומר, זה תולדה של ניסיון ההתחדשות הארץ ישראלי במאה ה-16. כלומר, ניסו אחרי גירוש ספרד, לעלות לארץ ולהקים פה מדינה. לשם זה נתגלתה תורת הארי פה, ולשם זה נכתב השולחן ערוך פה, ואחר כך זה נכשל. אז ניצוצות מזה יצאו לחוץ לארץ ויצרו שתי יצירות. האחת, שבתאות. השבתאות זה שימוש בתורת הקבלה, לא במקומה. כך היה ניקוי של הדבר הזה, ניקוז של הדברים האלה שהושפרצו לחוץ על הארץ, וזה יצא לתורת החסידות בתור תורת ארץ ישראל משומרת. אבל זה מארץ ישראל. כל החסידות בנו על תורת הארי. תורת הארי התגלתה פה. הארי אגב השביע את תלמידיו שלא ללמד את תורתו בחוץ לארץ.
למה
ככה גאון מבין
להתנגד?
מה למה? רק רגע, יש את זה בחוץ לארץ. עכשיו, אני אעשה פה להסגר פה משהו. באמת, הגאון מווילנה, היה לו מגיד מן השמיים, שהיא באה אליו, נכון? והוא זרק אותו, אמר, לא רוצה ללמוד איתך. אני רוצה ללמוד לבד. אז שאלו את הגר"א, הרבי חיים וולוז'ין שאל אותו, מה, אתה חושב שאתה יותר טוב מרבי יוסף קארו? רבי יוסף קארו גם כן היה לו מגיד, לא זרק אותי לקנטי. מה אמר לו הגר"א? הוא היה בארץ. בארץ זה בסדר. אבל החסידות זה התנהגות מקדשית שמחוץ למקדש, לכן הוא מתנגד. עכשיו, בואו נחזור לדברי הארי. הארי אסר ללמד את תורתו בחוץ לארץ. הוא צדק או לא? בוודאי, כי ברגע שלימדו יצא מזה השבתאות. או החסידות, שזה היה ריכוך של הדבר הזה. זה טוב החסידות, בסדר.
הרמח"ל איפה כתב?
הרמח"ל כתב בחוץ לארץ. נכון. נו. נו, ואז הוא עלה לארץ כדי סוף סוף להבין מה שהוא כותב. אבל איפה היינו? אז איך בכל זאת למדו קבלה בחוץ לארץ? אם הארי אמר לו ללמד את זה בחוץ לארץ.
אנשים
שאלה
נשמה,
לאנשים
ששאלה נשמה,
לא, אבל למדו את זה מתוך, איך מהארי זה...